בוקר טוב, השר ליברמן.
בוקר טוב.
אתה יודע, אני כמוך פתחתי את ישראל היום, וקיבלתי את הכותרת הדי דרמטית, אני חייב להגיד לך. אלוף יאיר נווה, מי שפיקד על הפינוי בשומרון בקיץ 2005, אומר, לא הייתה כל תועלת בפינוי, לא ביטחונית ולא מדינית. ההתנתקות הייתה טעות. מה אתה אומר על זה, השר ליברמן?
קודם כל, אני מסכים באופן מוחלט. ההתנתקות הייתה טעות. בוודאי אתה זוכר, אני ומפלגתי כולנו הצבענו נגד התנתקות. ויתרה מזאת, מכיוון שלאריאל שרון לא היה רוב אז, לא בקבינט ולא בממשלה, ולפני שהוא העביר את כל ההחלטות, הוא פיטר אותי ואת חברי המנוח שר התיירות דאז בני אילון. ואני גם אחרי 10 שנים יכול להגיד בצורה ודאית, ההתנתקות הייתה הרפתקה, הייתה טעות, ואנחנו משלמים מחיר רב על הטעות הזאת.
זאת אומרת, גם ההתנתקות מגוש קטיב וגם מהשומרון.
אין ספק, כל הרעיון של ההתנתקות, ושהפלסטינים יהיו פתאום שוחרי שלום, והם מסוגלים להבטיח את האינטרסים הביטחוניים של ישראל, ויהיו קבלני משנה שלנו לביטחון, כל התפיסה הזאת קרסה, כל הקונספציה הזאת קרסה. הרי כשיצאנו מרצועת עזה, כשברחנו מרצועת עזה, פינינו 21 יישובים פורחים, עשינו טרנספר ל-10,000 יהודים, חזרנו לקווי 67, ובטעות אני שומע עכשיו, 10 שנים לאחר שחמאס תפס את השלטון, כן. אומרים, אבל יצאנו ללא הסדר, ללא הסכמה. יצאנו עם הסדרים, הסדרים בינלאומיים. אני רוצה להזכיר שהיה הסדר עם ההסכם חתום עם איחוד האירופי, שהם יקחו אחריות על מעבר רפיח, אי אובם, ואבו מאזן לקח את מאיתנו, קיבל על המגע של כסף את כל רצועת עזה, ושנתיים לאחר מכן חמאס תפס שלטון, ו... אנחנו רואים היום מה התוצאה של
אותה הרפתקה. אבל איך יכול להיות השר ליברמן, אחרי כל המסקנות של גם אנשי צבא וגם של, בוא נאמר, שר ביטחון בממשלת נתניהו, עדיין אנחנו נכנסים לאותם ספקולציות ומדברים שהנה יש רוח של הסכם שלום אזורי, הנשיא טראמפ לוחץ, שרים בממשלה ואתה אחד מניהם אומרים מפורש, יש איזושהי אווירה של שיחות שלום באזור.
קודם כל, מילת שלום לא רלוונטית במזרח התיכון, ומעולם לא תשמע ממני, אלא אני מדבר על ההסדרים האזוריים. ואני חוזר ואומר, מעולם לא היינו כל כך קרובים להסדר אזורי עם מדינות ערב מתונות, ומעולם לא היינו כל כך רחוקים מהסדר כלשהו עם הפלסטיני. וצריך להבין שפעם ראשונה בעולם הערבי המתון הפנימו שסכנה אמיתית לשלטונם, למשטרם, זה לא ישראל, לא יהודים, לא הציונות, אלא חמאס וחיזבאללה ואל-קאידה ומדינה אסלאמית. וכשהם החליטו מה שהחליטו בנוגע לקטר, או הכניסו חיזבאללה וחמאס לרשימות ארגוני טרור, הוציאו את אחים מוסלמים מחוץ לחוק, זה לא בגלל אהבת ציון.
אתה יודע, אבל מה השאלה, אבל מה השאלה הגדולה, אתה אדם פרקטי, על ההיתכנות של הסדר כזה. כלומר, האם אנחנו יכולים ללכת להסדר מדיני עם מדינות ערב מתונות, כשאנחנו מדלגים על, על השכנינו הפלסטינים, ואנחנו נוכל לשלם בתשלום, שזה לא חזרה ל-67 ולגושי התיישבות ופינוי יישובים, אלא שיבקשו מאיתנו...
יוס, אני מתפלא, יוס, כן. אני מתפלא עליך, קודם כל. יש כבר שתי מדינות שחתמו איתנו הסכם שלום, כן. הסכם מדיני, בלי לחכות לפתרון סוגיה הפלסטינית, מצרים וירדן. אוקיי. אני רוצה להזכיר שעם מצרים חתמנו עוד ב-77 כבר.
לא, למרות שהתחייבנו, אבל על כל מיני הסדרים הפלסטינים
במסגרת. אז אנחנו עוד פעם, אנחנו לא מתכחשים לכל ההסדרים ולכל ההבטחות, אבל לטנגו צריך שניים. ואנחנו אותו דבר באותו מסלול, באותו נתיב, חייבים ללכת גם מול מדינות ערב המתונות. ולהפך, אני אומר לך להפך, רק אם אנחנו נהפוך את הסדר ונגיע להסדרים עם מדינות ערב המתונות, רק זה יאפשר אולי לדבר על איזשהו הסדר, עוד פעם, הסדר ביניים ארוך טווח מול הפלסטינים. אסור לקבל מצב שנורמליזציה עם מדינות ערב מתונות תהיה בת ערובה בנושא הפלסטיני, בסוגיה הפלסטינית.
אתה יודע, אבל יש לנו עכשיו דייר חדש בבית הלבן, הנשיא טראמפ, ויכול להיות שהוא יגיד, השר ליברמן, ההצעה שלך נכונה, חכמה, לבוא ובאמת לייצר איזשהו מסגרת חדשה במדינות ערב המתונות לישראל, אבל אני לא יכול לפרוס חסות להסדר שהפלסטינים ועזה ורמלה לא חלק מהמתווה הזה.
קודם כל, הנשיא טראמפ והצוות הנשף הם אנשים מפוקחים, מנוסים, והם לומדים את מפת האזור, הם לומדים את כל המחלוקת בינינו לבין פלסטינים, הם לומדים מה קורה בתוך החברה הפלסטינית ובתוך ההנהגה הפלסטינית, ולכן לדעתי הם הגיעו לאותה מסקנה. אני לא רואה שום דרך אחרת להתקדם לאיזשהו הסדר במזרח התיכון, ללא קודם כל פריצה בנושא הסדר אזורי. אני מניח שנוכל גם לשכנע את חברינו בארצות הברית שזה דרך הנכונה וזה הסדר הנכון.
אבל הנה, אתה הרי השר היום בעצם הכי מנוסה בממשלה, היית שר חוץ, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, שר תשתיות, שר תחבורה, 20 שנה בקבינט, והנה עכשיו אתה שר ביטחון. ובסופו של דבר, הרי הערבים יבואו ויגידו, ירושלים, תשלמו לנו משהו במזומן. באיך אתה רואה שישראל יכולה לשלם? מה, אנחנו נכניס אותם למהפכת הסייבר שלנו? איפה אתה רואה דיאלוג בין הצדדים כאן בכלל?
יוסי, אני רוצה להפתיע אותך. מה שקודם כל מעניין מדינות ערב המתונות, זה מאבק בטרור, מאבק באיראן. מה שהם צריכים את היכולת המודיעינית שלנו, היכולת הסייברית שלנו. תסתכל מה קורה בתוך תימן, מה קורה בבחריין, מה קורה בתוך עיראק, מה קורה בתוך לוב, מה קורה בתוך סוריה. תסתכל על כל פיגועי טרור. ואם יש משהו שקודם כל מעניין מדינות ערב המתונות, זה היכולות שלנו בתחום הביטחון, בתחום המודיעין והשיתוף פעולה בתחומים האלו, וגם בתחום הכלכלי. יש להם רזרבות פיננסיות אדירות, לנו יש את ה-ICT שלנו, כל התעשיית ההייטק שלנו, יש לנו את המוח היהודי, ויחד זה יכול להיות באמת משהו חדש לגמרי. אפשר פה ללכת לכיוונים חדשים, אפשר פה לשנות את המפה, אבל בשביל זה צריך לקבל החלטות אמיצות, לא בצד שלנו, בצד שלהם. אנחנו את כל ההחלטות האמיצות בצד שלנו קיבלנו.
כן.
וכרגע אנחנו מחכים לצד השני.
ואתה יודע, אתה מדבר על החלטות אמיצות, וזה לוקח אותי באמת לסוגיית הבנייה באזורי יוש, בגושי ההתיישבות, ביישובים מבודדים. אתה, השר ליברמן, מכיר בטח את הטענה של אותם ראשי מועצות בשטחים, שאומרים, חיכינו כל כך הרבה שנים לנשיא אוהד ישראל, והנה הוא הגיע. אז הנה, הוכשרה השעה, תחתמו ותאשרו בנייה בגושים ומחוץ עלה. תתחילו, תזוזו. מה אתם אומרים להם? מה להם אכפת אם אובמה היה או טראמפ היה, אם בשטח בסופו של דבר אין שינוי משמעותי?
תשמע, אי אפשר להסכים אפילו לאף מילה ממה שאמרת עכשיו.
למה?
אין ראשי מועצות שיש להם טענות, יש ראש מועצה אחד. אין ראשי מועצות, להפך, אחרי האישורים האחרונים, אני קיבלתי לפחות 7 טלפונים מראשי ישע, מראשי המועצות ביהודה ושומרון, שהתקשרו ועובדו על כל מה שאנחנו עושים. נכון שיש ראש מועצה אחד שהוא לא מרוצה.
אתה מתכוון כמובן ליוסי דגן בשומרון.
לא זוכר את שמו, אבל okay. יש אחד שהוא לא מרוצה. Okay. לא שמעת מילה אחת מאף אחד. דבר עם בטח ובטח עם ראש העיר ביתר אליד.
מאיר רובינשטיין.
ומודיעין אליד, ותדבר עם ראש העיר אריאל, ראש העיר מעלה אדומים, דבר עם אחרים, אני חושב שבאמת עשינו פה פעולה חסרת תקדים. במחצית שנה 2017 אישרנו יותר מ8,500 יחידות דיור, מתוכם כ-3,300, זה בנייה בפועל מיידית.
ביהודה ושומרון.
ביהודה ושומרון, וכל השאר זה שלבי תכנון כאלו ואחרים. זה דבר חסר תקדים מאז 92, לא הייתה תנופת בנייה דומה.
כן, וצריך להזכיר למאזינים, שר ליברמן, שהחתימה בפועל בסוף מתבצעת בלשכה שלך, כשר ביטחון.
בלשכה שלי, ללא ספק. ועוד פעם, אני כל יום, אתה יודע, עובר מירושלים הביתה לתוך מדבר יהודה, לתוך נוקדים, וברוך השם אני מסתכל על כל מה שקורה בצד היהודי, והלוואי שרק נמשיך ככה.
אתה יודע, אנחנו עוקבים אחרי העימותים הלא פשוטים שיש בין שר החינוך נפתלי בנט מהבית היהודי אליך בישיבות ממשלה, בישיבות קבינט, ואני מנסה להבין, הרי סוף סוף קמה כאן ממשלת ימין חרדי, ממשלה לאומית, האם נגזר, יש איזה גזרה משמיים שהצדדים לא יוכלו לחיות בשלום? מה הפשר לאווירה התאונה הזאת שיש תמיד ביניכם?
אין שום דבר, תראה, מעבר למחלוקת לגיטימית ומקובלת. אני לא בית יהודי ונפתלי בנט לא ישראל ביתנו. ומטבע הדברים יש מחלוקות. וכל עוד הוויכוח הוא ענייני, אז זה בכלל מקובל ולגיטימי, וטוב שככה, אני לא רוצה...
לא, אבל השבוע אישמתם אותם בהודעה רשמית שהוצאתם, הזכרתם להם איך ב-1992 הימין הפילת את ממשלת ימין בראשות יצחק שמיר והביא את אוסלו, ואיך התנהלויות מצידם הפעם יכולות להחזיר חזרה את הגלגל ולהביא עוד פעם להפלת הממשלה, בהודעה רשמית מצדכם. והשאלה היא מה...
אני חושב שעוד פעם, כל עוד זה ברמה עניינית ועובדות הן נכונות, זה לגיטימי. לא ראית פה לא השתלחות אישית ולא סתם האשמות, אבל הלקח, אני חי עד היום בטראומה של 92, אני זוכר היטב איך זה קרה ומה קרה. ומה קרה אחרי זה, אוסלו א' ואוסלו ב', ואני חושב שעבור המחנה לאומי תמיד לזכור. אני חושב שגם בפעם השנייה, ב-99, מי שהפיל את ממשלת נתניהו הראשונה, זה היה ימין, כל החבורה מהמבדל, ומי שאז היה יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט, חנן פרט, זכרונו לברכה, ואנחנו פעמיים הפלנו ממשלות ימין על ידי מפלגות הימין, ושילמנו על זה מחירים מטורפים. אז אני חושב שהלקח הזה חשוב שאנחנו כולנו נזכור. אלו הן עובדות היסטוריות, ואי אפשר להתעלם מכך.
כן. תגידי, איך אתה רואה את כל העימותים בתוך המגזר החרדי, כאשר בעצם יש דרישה אולטימטיבית ונכונה של חייל צה"ל שנקלע לאזור חרדי, צריך לצאת בשלום עם כל הוויכוחים האידיאולוגיים שיש. אבל מצד שני, היד הקשה, כשמשטרת ישראל נכנסת לאזורים חרדים ומבצעת אירועים, לא יקרא להם פרובוקטורים, אבל אירועים לא נעימים. השאלה היא שלי היא כזאת, האם יש דרך להתמודד עם אותה קבוצה קטנה אלימה מבלי להצית אש במגזר החרדי?
תראה, קודם כל, האחריות על המנהיגות של הקהילה החרדית ורוב רובו של ציבור החרדי בארץ הוא ציבור ממושמע, אזרחים טובים, אזרחים למופת, ואין איתם בעיה. מה שחסר לי, עמדה חדה, ברורה, גינוי חד משמעי מצד מנהיגות החרדית ועמדה תקיפה כלפי כל אותם הפרחחים ופורי חוק. והמציאות שחייל חרדי לא יכול לחזור הביתה במדים ותולים בובה של החייל במאה שערים ומודעות עם השתלחויות בצבא הגנה לישראל או הפגנות עם השוואה לתקופות הכי שחורות מול ביתו של הראש אקה. הדברים האלו בלתי נסבלים.
ברור.
וכדי שאנחנו נוכל באמת לטפל רק בקבוצה הקטנה הזאת ולא להתפרס ולא להפריע לאחרים, צריך שיתוף פעולה של המנהיגות החרדית, ואני מקווה שנגיע לכך.
כן, השאלה אבל האם המדינה מעצמה צריכה לייצר כל יום שישי לשלוח חיילים מוסווים לאותה קבוצה שאנחנו יודעים שהיא קטנה מאוד מאוד, יש לאנשים אינטרס להפוך אותה כאילו...
מדינה לא מייצרת פרובוקציות, מדינה מנסה להגן על אותם חיילים, וזאת חובתה, ואני מקווה שאנחנו באמת נשים יד על כל אותם ראשי המסיתים, ראשי הפרחחים, ונמצא איתם את הדין, ואיתם יד תהיה קשה.
כן, כן. השר ליברמן, אנחנו עוקבים אחרי ההתבטאויות של עמיתך לממשלה, שר האוצר משה כחלון, ואתה רואה מה שקורה שם. הוא מתכנן לבחירות, הוא מתכוון לבחירות, יש מסע שלם של יחסי ציבור. תגיד לי, יכול להיות שאנחנו מפספסים משהו, או שהוא נכנס לאיזשהו כיס אוויר כשהוא חושב שהבחירות קרובות?
אני לא רואה שום בחירות באופק. אני לא רואה גורם אחד בקואליציה שיש לו עניין בבחירות. השר כחלון, אתה יודע, מתכונן ועושה כל פעם, או רוצה, אתה יודע, לחדד את המסר שלו, גם זה לגיטימי. הוא שר חשוב, שר שעושה לא מעט, ובין זה לבין בחירות מוקדמות אני לא רואה שום קשר.
כן. ואתה חושב שנגיע לבחירות הבאות, ישראל ביתנו ישתלב בתוך מערך גדול של הימין ביחד עם נתניהו, או שתשמרו על צביון?
ישראל ביתנו מתכוננת לרוץ לבד,
כן.
כמו תמיד, ואנחנו ערוכים, אנחנו פועלים כל הזמן. אין יום שאנחנו לא עוסקים גם בבניית המפלגה, בחיזוק הסניפים, משתתפים בלא מעט מערכות בחירות במישור מוניציפל, היינו מאוד פעילים רק לפני יומיים ברמלה,
לא, אבל ב-2013 רצתם יחד, אז אנחנו יודעים שזה...
ב-2013 רצנו ביחד, כרגע הכוונה היא לרוץ לבד.
כן. לפני סיום, השר ליברמן, תן לנו איזשהו ציון ברשותך לתפקוד של ראש הממשלה נתניהו מול האזרח החדש בבית הלבן. האם אתה מרוצה ושבע רצון מההתנהלות של ישראל?
אני חושב לא רק בהקשר של הדייר חדש בבית הלבן, אני חושב שהציון הכי חשוב זה מה שציבור נותן, ולפי כל הפרמטרים, לפי כל האינדיקציות, נתניהו נהנה מתמיכה רחבה בקרב ציבור ישראלי.
יפה. השר אביגדור ליברמן, תמיד נעים לדבר.
תודה רבה.
תודה על הרעיון ויום מבורך.